הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי ב' במרחשוון תשע"ט, מסכת מנחות, דף סמך ב'. למאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ב' בחודש חשוון, תשע"ט. הוא נקרא מר חשוון, כי אין יום טוב בחודש חשוון. אבל כבר היה ראוי שיהיה בו יום טוב בימי שלמה המלך, כשבנה שלמה את בית המקדש 7 שנים משלמו בחודש הזה. ככתוב בספר מלכים א' פרק ו', ובשנה 11 בירח בול, הוא החודש השמיני, קילה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, היבנהו 7 שנים. היו כל ישראל מצפים לחנוכת הבית, ושלמה היה מצפה שהשם יצווהו על חנוכתו, והשם לא ציווה. היה בית המקדש נעול 12 חודש עד שבת ישרי, ונצטווה לחוג בו את חנוכת בית המקדש. אמור מעתה, הפסיד חשוון יום טוב שלו וזכה בו תשרי. ואף על פי שהפסיד חשוון יום טוב שלו, הרי זכה בדבר אחר בזכות בית המקדש שנשלם בו. שכל אותם השנים מן המבול ועד שנה שנשלם בית המקדש, הייתה הארץ מרגשת ברישומו של המבול 40 יום בכל שנה. מיום י"ז במר חשוון עד זך בכסלב. והיה עולם שרוי בפחד מפני מוראם של 40 יום אלו שבכל שנה. כיוון שנשלם הבית בחודש חשוון, פסקו אותם 40 ימים מלעשות רושם בעולם וניטל מוראם. לפיכך נקרא חודש במקרא בול, כלומר מבול חסר מם. ועתיד הקדוש ברוך הוא למלא לחודש חשוון את חסרונו שנחסר מיום טוב. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, על בית המדרש. כדי להגות בתורה שבעל פה, ולפני כן עושים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה לידי ולא יקשה למדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסיר ולא על אסיר מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה בדף סמך א' במסכת מנחות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, איכן אפשר להניף את תנופת לוג שמן של מצורע ואשמו? והתשובה, במזרח וכל שכן שבמערב, הקרוב יותר להיכל. שאלה שנייה, איזה דין נלמד מכך שמנחה נקראת חטאת? והתשובה, שטעונה שפיכת הדמים הנותרים אל יסוד המזבח. שאלה שלישית, מדוע נקת התנה את רבי אליעזר בן יעקב ולא את רבי יהודה? והתשובה, א', משום שדרש את תחילת הפסוק ורבי יהודה את סופו, ב', משום שרבי אליעזר בן יעקב היה חכם ביותר. שאלה רביעית, מה ממעטים מהפסוק דבר אל בני ישראל והתשובה, נשים ועקום? והשאלה החמישית, באיזה אופן הבעלים והכהן מניפים יחד? אומרים התוספות, הבעלים אוחז בשולי הכלי והכהן אוחז בכלי מלמטה ומניפים. והשאלה האחרונה על דף סמך א', לגבי איזו עבודה לא מועיל לעשות שליח והתשובה, סמיכה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך א' במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ב' בחודש חשוון תשע"ט, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף סמך ב' במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך א' עמוד א', מן המשנה המצויה 16 שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים אילו תאונות תנופה ואין תאונות הגשה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה ממשיכה בעניין המשנה הקודמת, אילו מנחות תאונות תנופה ולא הגשה. אומרת המשנה בדף סמך א' עמוד א', אילו תאונות תנופה ואין תאונות הגשה. לוג שמן של מצורע ואשמו. לוג שמן של מצורע בא עם האשם כדי ליתן ממנו על הבעונות כמבואר בספר ויקרא פרק י"ד, וגם לוג שמן הבא בפני עצמו טעון תנופה. וכן כאשר מביא כמה לוגין כגון שנשפך השמן ומביא עוד, כולם צריכים תנופה. והביקורים, כדברי רב לזר בן יעקב הסובר, שיש בהם תנופה. אף על פי שגם בביקורים יש דין להניחם בקרן דרומית מערבית כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת ביקורים. וכך גם פוסק הרמב"ם בהלכות ביקורים פרק ג' הלכה י"ב, ואם כן קשה איך כללה המשנה את הביקורים בין אלו שאינם טעונים הגשה. מכל מקום דעת רב לזר בן יעקב עצמו שאין הנחה כלל בביקורים. המשיכה המשנה ואומרת, ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן של שלמי יחיד, אחד אנשים ואחד נשים בישראל ולא באחרים, בין קורבן אנשים ובין קורבן נשים, טעון הגשה. אבל מעשה התנופה עצמו אינו קשר אלא בישראל ולא בעובדי כוכבים או נשים, ועל כן בקורבן נשים ונוכרים הכהן מניף עבורם. זו שיטת רש"י לקמן בדף סמך א' עמוד ב', שאין חילוק בין קורבן נשים לבין קורבן נוכרים, אבל תוספות שם בדיבור המתחיל בישראל מביאים פירוש שרק בקורבן נשים יש תנופה על ידי הכהן, אבל בקורבן נוכרים אין הנפה כלל. חוזרת המשנה למנות את אלו שטעונות תנופה ולא הגשה, שתי הלחם ושני כבשי עצרת, ומבארת המשנה כיצד הוא עושה את הענפה בשתי הלחם ובשני הכבשים. נותן שתי הלחם על גבי שני הכבשים ומניח שתי ידיו למטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר בקורבן המילוי בספר שמות פרק חפתת פסוק זך, אשר הוא נף ואשר הוא רם, ולפניו נאמר, ואנפת אותם תנופה. הרי שנאמרו ארבע לשונות של תנופה, הוא נף, הוא רם, ואנפת תנופה. ללמדנו שמוליך ומביא ומעלה ומוריד, ומן המילואים לומדים לשאר התנופות. משמע מלשון המשנה שהתנופה נעשית על ידי כהן אחד, כך גם סותם הרמב"ם מלכות מדין ומוספין פרק ח' הלכה י"א, אבל לשון התוספתא היא, כיצד מניף שתי הלחם נותן חלה אחת על כבש זה וחלה אחת על כבש זה, כהן מניח ידו תחת ידו של כבש וכהן אחר מניח ידו תחת ידו של כהן, ומוליך ומביא ומעלה ומוריד, וכך הייתה תנופתן. האם התנופה הזו של לחם עם השלמים היא לפני השחיטה או לאחריה? נראה לקמן בדף סמך ב' עמוד א'. עכשיו מביאה המשנה דינים נוספים בעניין תנופה והגשה. אומרת המשנה, תנופה הייתה נעשית אפילו במזרח של העזרה ולא רק במערבה, שהוא יותר לפני השם, והגשה הייתה נעשית במערב העזרה, ובמנחת העומר ומנחת סוטה שיש בהם תנופה והגשה, תנופות קודמות להגשות. ממשיכה המשנה ומביאה מנחות הטעונות הגשה ותנופה או אינן טעונות כלום. מנחת העומר ומנחת קנאות טעונות הגשה ותנופה, לחם הפנים ומנחת נסחים אין טעונות לא הגשה ולא תנופה. רבי שמעון אומר, יש שלושה מינים של קורבנות הטעונים שלוש מצוות, אבל רק שתיים מן השלוש מצוות נוהגות בכל אחת ואחת מהן, ושלישית אין בהן, ואילו הן שלושה מיני הקורבנות, זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור, דהיינו שני כבשי עצרת הקריבים בעצרת בחג השבועות, ואשם מצורע. ומפרט את המשנה, זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים, בעוד שהם חיים קודם שנשחטו יש לבעל הקורבן לסמוך את שתי ידיו על ראש הקורבן, ותנופה שחוטין וטעונים תנופה רק לאחר שנשחטו, ואין בהם תנופה חיים. זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטים, בין מחיים בין לאחר שנשחטו, ואין בהם סמיכה, כי קורבן ציבור הם ואין סמיכה בקורבנות ציבור, למעט אותם קורבנות ציבור שבפירוש נתרבו לסמיכה. והשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי. התנופה היא מדאורייתא, אבל בעניין הסמיכה על השם מצורע נחלקו הדעות, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ואין בו תנופה שחוט. זו היא המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא המבארת על אופן קיום התנופה באשם מצורע ולא גשמן שלו. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא בתורת כהנים, כתוב בספר ויקרא פרק י"ד פסוק י"ב, והקריב אותו לאשם ואת לא גשמן, והניף אותם תנופה. מה שנאמר והניף אותם מלמד שטעונים תנופה כאחד, האשם ולא גשמן. ומניין שאם הניף זה בעצמו וזה בעצמו, היא יצא. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, יקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף. ממה שנאמר והניף בלשון יחיד בסמוך ללוג השמן, למדנו שהתנופה נאמרה על לוג השמן לבדו. בררת הברייתא, יכול יניף ויחזיר ויניף, לאחר שהניף את שניהם יחזור ויניף כל אחד לבדו כדי לקיים את מה שמשמע מן הפסוק שמניף את לוג השמן לבדו. והכוונה היא שכמו שמשמע שתלוג השמן הוא מניף לבדו, כך גם לגבי האשם. תלמוד לומר, תנופה ולא תנופות, היה לתורה לכתוב רק והניף אותם. מכך שכתבה איתור של תנופה, למדנו ששניהם מונפים בתנופה אחת. ולפי זה נראה לכאורה שאין הלימוד כנראה מפשטות הגמרא מלשון יחיד של תנופה ולא תנופות, אלא מן האיתור. תנה הגמרא בדין המובא במשנה שהתנופה נעשית במזרח. מדקדקת הגמרא ממה ששנינו במשנתנו שהתנופה הייתה במזרח של העזרה. משמע שכל מקום שנאמר בו לפני השם במזרח של העזרה הוא, למרות שהאיכל וקודש הקודשים היו במערב, שרי בתנופה נאמר לפני השם, ואף על פי כן הייתה במזרח. מקשה הגמרא ואמרת הרי לאל בדף יוטט עמוד ב' בעניין הגשה של מנחות, למדנו שבמה שנאמר בה לפני השם יכול הייתי לומר שבמערב המזבח יש לה גישה, הרי שלפני השם הוא במערב, אז איך אומרים כאן שהתנופה נעשית במזרח? אמרי הישיב ובני הישיבה, אני מי לזה, שלפני השם היינו מערב זה דווקא במנחה דאיקרי חטאת. כמו שנאמר, קודש קודשים היא כחטאת. וחטאת תאונה יסוד, שיערי הדם של קורבן חטאת נשפחים על יסוד המזבח, כאן נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק חי, ואת כל הדם ישפוך על יסוד. וקרן דרומית מזרחית לא היה לו יסוד. כלומר, לכך לגבי הגשת מנחה לפני השם זה במערב, מפני שצריכים שתהיה הגשה במקום שיש יסוד, ולא די בזה, אלא צריך שתהיה הגשה גם בדרום המזבח. כמו שכתוב, אל פני המזבח, ופני המזבח היינו בדרום. וממילה בהכרח שלפני השם, זה בצד מערב, משום שרק קרן מערבית דרומית, היא גם מקום שיש בו יסוד למזבח, וגם יש בו את פני המזבח. מה שאין כן קרן דרומית מזרחית, שלא היה לה יסוד. אבל אחה, אצלנו לגבי תנופה שאינה צריכה יסוד, לפני השם קרינה בי, אנחנו קוראים לפני השם גם בצד מזרח, וזה נחשב לפני השם, ולכך התנופה הייתה במזרח. וררת הגמרא את דעתו של רב לזר בן יעקב לגבי ביקורים. שנינו במשנה והביקורים כדברי רב לזר בן יעקב. מבררת הגמרא מהי רב לזר בן יעקב, היכן מצינו את דעתו של רב לזר בן יעקב בעניין הביקורים. מביאה הגמרא ברייתא. דתניא שנינו ברייתא במסכת סוכה דף מ"ז עמוד ב' וכן במסכת מכות דף ח' עמוד ב'. נאמר בפרשת ביקורים בספר דברים פרק ח"ו פסוק ד', ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. לימד על הביקורים שטעונים תנופה דברי רב לזר בן יעקב. שואלת הגמרא מה איתם עד רב לזר בן יעקב, כיצד למד רב לזר בן יעקב מן הפסוק את הדין הזה שהביקורים טעונים תנופה. משיבה הגמרא גמר יד יד משלמים. ישנה גזירה שווה מלמדת את הדין הזה. כתיב אחה נאמר בפרשת ביקורים ולקח הכהן התנא מידיך, וכתיב אתם נאמר אצל קורבן שלמים ידיו תביאנה. מה כאן בביקורים התנופה נעשית על ידי הכהן כמו שכתוב ולקח הכהן? אף להלן בשלמים התנופה נעשית על ידי הכהן. ומה להלן בשלמים התנופה על ידי הבעלים? שהרי כתוב שם יביא את קורבנו להשם מזבח של עמיו, אחר כך כתוב ידיו תביאנה. אף כאן בביקורים יש תנופה בבעלים. מבררת הברייתא כיצד, איך ייתכן תנופה על ידי הכהן והבעלים, באיזה אופן היא נעשית? מבררת הברייתא, הכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף. ומה שאין יד הבעלים נחשבת חציצה בין יד הכהן לבין הכלי שבו מונחים הביקורים. בירוע ראשוני בכמה דרכים. א', שבתנופת הכהן לא אכפת לנו אם יש בחציצה משום שעיקר התנופה היא בבעלים. ב', הכוונה היא שהבעלים אוחזים בידיות הכלי, והכהן מניח את ידיו תחת הכלי, וגם זה נקרא תחת ידי הבעלים. הסבר שלישי, גזירת הכתוב היא שכך יניפו הכהן והבעלים יחד, ולכן אין בכך משום חציצה. כך התוספות במסכת קידושין דף למדו עמוד ב', דיבור המתחיל מכניס. מביאה הגמרא עוד דעה סוברת כך ומקשה. ולי מנמי כדברי רבי יהודה, המשנה שאמרה שהביקורים טעונים תנופה לדעת רב לזר בן יעקב, מדוע לא אמרה שכך הוא גם לדעת רבי יהודה? כי גם רבי יהודה סובר שיש תנופה בביקורים כמבואר בברייתא, דתניא שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר מה שכתוב, והנחתו לפני השם אלוקיך, זו תנופה. ורשי במסכת סוכה דף מ"ז עמוד ב' מפרש שמכיוון שבתחילת הפרשה נאמר ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני השם, ממילא מה שנאמר אחר כך והנחתו מוכיח שחזר ונטלו, שאם לא כן מהי ההנחה השנייה לאחר שכבר הניח, בעל כוחך שנטלו לתנופה. מבררת הברייתא, אתה אומר זו תנופה או אינו אלא הנחה. משיבה הברייתא, כשהוא אומר ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, הרי ההנחה אמור, המה אני מקיים והנחתו, זו תנופה. מדרצת הגמרא אמרה והואיל ופתח בו הכתוב תחילה, מכיוון שדרשתו של רב לזר בן יעקב היא ממה שנאמר ולקח הכהן התנא מידיך שנכתב בתורה קודם למילה והניחו, שממנה דרש רבי יהודה לדין תנופה, לכך נקט התנא במשנה דין תנופה בביקורים על שמו של רב לזר בן יעקב ולא על שמו של רבי יהודה. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר הואיל ורב גוברי, מכיוון שרב לזר בן יעקב הוא חכם ביותר, נקט התנא במשנה הלכה זו בשמו. כמו ששנינו במסכת העירובין שמשנת רב לזר בן יעקב קו ונקי, וזה הכוונה שרב לזר בן יעקב הוא חכם ביותר. מה הכוונה משנת רב לזר בן יעקב קו ונקי? גם במקומות מועטים שהוא מוזכר במשנה, אבל הוא נקי שההלכה כמותו בכל מקום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהם אחד האנשים ואחד הנשים בישראל אבל לא באחרים. באה הגמרא לברר מהי כוונת המשנה ושואלת מהי כאמר. בתחילה כתבה המשנה שאחד אנשים ואחד נשים בתנופה, ואחר כך כתבה שאין תנופה בקורבן של אחרים. משמע שאין בקורבן נשים תנופה. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אחי כאמר, אחד אנשים ואחד נשים קורבנן טעון תנופה. ותנופה עצמה נעשית בישראל אבל לא בידי נשים. ובקורבן נשים תעשה התנופה על ידי הכהן לבדו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תנופה בקורבן נשים ועובדי כוכבים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים, נאמר בעניין תנופה, ספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ט, בני ישראל. ונתמעט מכך שרק בני ישראל מניפים ואין עובדי כוכבים מניפים. בני ישראל מניפים ואין אנשים מניפות. אמר רבי יוסי מצינו שחלק הכתוב, חילק הכתוב בין קורבן ישראל לקורבן עובדי כוכבים, לקורבן נשים בסמיכה. לגבי סמיכה, דהיינו שקורבן של ישראל טעון סמיכה, ואילו קורבן של נשים ועובדי כוכבים אינו טעון סמיכה. יכול נחלוק בתנופה, שמה גם לגבי תנופה נחלק ונאמר שקורבן ישראל בלבד טעון תנופה, אבל קורבן נשים ועובדי כוכבים אינו טעון תנופה. התשובה היא לא. מה לי חלק בסמיכה שהסמיכה בבעלים נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים, דווקא בעניין סמיכה שאינה נעשית אלא בבעלים, כמו שדרשה הגמרא לכמה לדף צדיקים אל עמוד ב' ידו ולא יד שלוחו. אומר כאן שמאחר שהם עצמם אינם יכולים לסמוך, מכיוון שאינם יכולים להיכנס לעזרת ישראל ששם הסמיכה, ממילא אין קורבנם טעון סמיכה כלל, אבל תנופה שאינה נעשית דווקא בבעלים אלא לידי הכהן גם, ייתכן שאף על פי שהם עצמם אינם יכולים להניף, עדיין יהיה קורבנם טעון תנופה לידי הכהן בשליחותם. ממשיכה הברייתא ומבררת, אם כן מה תלמוד לומר בני ישראל, מאחר שאמרנו שלא יתמעט קורבן נשים ועובדי כוכבים מתנופה? מה מלמדנו הכתוב באומרו בני ישראל? משיבה הברייתא, כתוב בני ישראל בא לומר שאף שאכן קורבן עובדי כוכבים ונשים טעון תנופה, אבל רק בני ישראל מניפים בעצמם לקורבנם, ואין העובדי כוכבים מניפים את קורבנם. בני ישראל מניפים, ואין הנשים מניפות בעצמם את קורבנם, אלא הכהן מניף עבורם. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין תנופה. תניא אידך, ברייתא אחרת נאמרה בעניין תנופה. בני ישראל, שואלת הברייתא, אין לי אלא בני ישראל שמניפים את קורבנם. גאירים ועבדים משוחררים מניין שגם הם מניפים את קורבנם. משיבה הברייתא, תלמוד לומר, המקריב. משמע כל מי שמקריב מניף את קורבנו. מבררת הברייתא, או אינו אלא זה הכהן המקריב, ושמה הריבוי אינו לומר שכל בעלים אפילו גר או עבד משוחרר מניף, אלא הכוונה היא לכהן שמניף, שהוא המקריב את הקורבן. משיבה הברייתא, כשהוא אומר ידיו תביינה, הרי בעלים אמור שהוא מניף, וממילא מה שכתוב המקריב באמת היינו הכהן. שואלת הברייתא, הכיצד תתקיים הענפה בכהן ובבעלים יחדיו? משיבה הברייתא, כהן מניח ידיו תחת ידי הבעלים, הוא מניף. כיצד עושה? מניח אמורים על פיסת היד, על כף היד, חזה ושוק עליהן ומניף. ומוסיפה הברייתא דין, ובכל מקום שיש לחם בתנופה, הלחם מלמעלה. מבררת הגמרא, איך, היכן מצינו שהלחם מלמעלה? עונה הגמרא, אמר רב פאפא, במילואים מצינו שהלחם מלמעלה, כמפורש בפסוק בספר ויקרא פרק ח' פסוק חבב. ומסל המצות אשר לפני השם לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים ועל שוק הימין. מבררת הגמרא, מה הטעם שהחזה ושוק מעל האימורים בענפה? מה הטעם? מה הטעם לדין שאמרנו שמניח את החזה והשוק מעל האימורים? אילא אם האם נאמר שהטעם הוא משום דכתיב, שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להנף תנופה, שמשמע ששוק והחזה על האימורים, אני אשאל אותך, והכתיב הרי נאמר, ואת החלב על החזה יביינו, משמע להפך שאת החלב שהוא האימורים נותנים מעל החזה. משיבה הגמרא, אמר אביי, ההוא דמייטל לכהן מבית המטבחיים ורמי לי. הפסוק הזה שמשמע ממנו שהחלב שהוא האימורים על החזה אינו מדבר על שעת הענפה, אלא לכהן המביא את האיברים מבית המטבחיים, שבשעת הבאתם יניח החלב על החזה, כדי שכאשר יתנם לכהן המניף, יתהפכו ויהיה החזה למעלה, מעל האימורים וכך יניפם. שואלת הגמרא, והכתיב הרי נאמר, וישימו את החלבים על החזות, וגם כאן משמע שהאימורים מעל החזה. משיבה הגמרא, ההוא דייב לי לכהן אחרינה ואזיל ומקטר לי. הפסוק ההוא מדבר לאחר הענפה, כאשר הכהן נותן את האיברים לכהן המוליך למזבח, להקטרה. זאת אומרת, אחרי שהכהן הניף את האיברים, הוא נותן לכהן המוליך למזבח להקטרה, ואז שוב מתהפכים האיברים ונעשה החזה מתחת לאימורים. ומסבירה הגמרא, והקמשמלן דבעינן שלושה כהנים. הסתירות בפסוקים המכריחים לפרש כך שהחזה והאימורים מתהפכים פעמיים, מלמדים אותנו שהעבודה הייתה נעשית בשלושה כהנים. כהן אחד המביא את האיברים מבית המטבחיים, כהן שני המניף, וכהן שלישי המוליך להקטרה. הטעם לזה, משום דכתיב בספר משלי פרק י' פסוק כוח, ברוב המדרת מלך, ופסוק זה מלמדנו שיש לעשות את העבודות בריבוי כהנים לכבוד המלך השם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בין אילו הטעונים תנופה ושתי הלחם ושני כבשי עצרת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הנפת שתי הלחם וכבשי עצרת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת שתי הלחם הבאים בעצרת עם שני כבשים לשלמים, ספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חף, העניף הכהן אותם על לחם הביקורים. מבררת הברייתא יכול יניח כבשים על גבי הלחם כמשמעות הפסוק שהם מעל הלחם. תלמוד לומר יש ללמוד ממה שנאמר בהמשך הכתוב, על שני כבשים שמשמעו שהלחם על גבי הכבשים. ממשיכה הברייתא ומבררת אי על שני כבשים, יכול לחם על גבי כבשים. תלמוד לומר, יש לשוב וללמוד מתחילת הפסוק על לחם הביקורים שכאמור משמעו שהכבשים על גבי הלחם. נשתקל לכתוב ומצד משמעות הכתוב ושבו הדינים הסותרים. ואיני יודע אם לחם על גבי הכבשים ואם כבשים על גבי לחם, אלא מה מצינו בכל מקום שהלחם למעלה? אף כאן לחם למעלה. שואלת הגמרא, איכן מצינו שהלחם למעלה? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא במילואים, מצינו שהלחם למעלה, כמובן, בתחילת הדף. ולדעה הזו שהלחם למעלה כמו בשאר תנופות שיש בהם לחם, כשם מדוע נאמר כאן בפסוק והניף הכהן אותם מלחם הביקורים, והרי לא מפסוק זה נלמד שהלחם למעלה, אלא צריך לומר שמפסוק זה נלמד דבר אחר, שתנופת הלחם והכבשים תנופה אחת היא ממש, ולא כמו בשאר התנופות שהם שתי תנופות שאפשר לעשותן יחד. כך מסביר הגריזה לוי. מביאה הברייתא דעות נוספות כיצד היא הנפת שתי הלחם והכבשים. רבי יוסי בן המשולם אומר כבשים למעלה מעל שתי הלחם, ומה אני מקיים כיצד אני מפרש את מה שנאמר על שני הכבשים, שמשמעו שהלחם למעלה? להוציא שיבה, הכתוב מדבר על שני כבשים, והוא בא ללמדנו שהלחם מונף עם שני הכבשים שהם שלמים, ולא עם שיבת הכבשים הבאים גם הם בעצרת לשם קורבן עולה. ככתוב, והקרבתם על הלחם שיבת כבשים תמימים. חנינה בן חכינאי אומר מניח את שתי הלחם בין ירחותיהן בין רגליהם של הכבשים בעודם חיים, על ידי שמשכיב את הכבשים על מותניהם ונותן את הלחם על ירח תחתון, וירח העליון מוטל על הלחם, ומניף את הכבשים עם הלחם ונמצא מקיים שני מקראות הללו. הן את המקרא שמשמעותו שהלחם על גבי הכבשים, שהרי הלחם על גבי הירח התחתון, והן המקרא שמשמעותו כבשים על גבי הלחם, שהרי הירח העליון מוטל על הלחם. אמר רבי להקשות על דברי חנינה בן חכינאי, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן ליתן את הלחם בין ירחותם של הכבשים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים כן? אלא אמר רבי מניח את הלחם והכבשים זה בצד זה ומניף. מקשה הגמרא על רבי ובאינן על, כתוב בפסוק על שני כבשים ובנתינתם זה בצד זה לא מתקיים על. מתרצת הגמרא אמר לרב חיסדה לרב אמנונה, ואמרי לה ויש אומרים שאמר כן רב אמנונה לרב חיסדה. התירוץ הוא שרבי לטעמי. רבי הולך לשיטתו דאמר על בסמוך. רבי סובר שכאשר נאמר בתורה על אפשר לפרשו שהכוונה בסמוך ולא על ממש. ולכן גם כאן פירש שמניחם זה בצד זה. כמו שמצינו דעתו בברייתא דתניא נאמר בניין הנחת בזכרי הלבונה על שולחן לחם הפנים. על השולחן שבהיכל שעליו מונחים לחם הפנים משבת לשבת מונחים גם שני כלים הנקראים בזכרים שיש בתוכם. לבונה נקטרת על גבי המזבח ומטרת באכילה את לחם הפנים. נאמר שם ונתת על המערכת לבונה זקה. רבי אומר על בסמוך, רבי מפרש אין כוונת התורה שיתן את הבזיכים על מערכת הלחמים ממש, אלא בסמוך להם על גבי השולחן. מברר את הברייתא מניין לרבי שאפשר לפרש על שהכוונה בסמוך, אתה אומר על בסמוך או אינו אלא על ממש. משיבה הברייתא כשהוא אומר בספר שמות פרק מ' פסוק ג' וסקוטה לארון את הפרוכת, ואומר על בסמוך, משם מוכח שאין כוונת התורה תמיד על ממש, שהרי שם אין הפרוכת שהיא מחיצה עומדת על הארון ממש, אלא בסמוך אליו. ואומר הקרן הוראה לעיל בתחילת העמוד שאמרו שבשלמים נותנים את הלחם על האימורים, לא חלק רבי לומר שאפשר לתת את הלחם בצדם ולא מעליהם, משום שכאן, מכיוון שמצד הפסוקים אין לנו הכרע האם שתי הלחם למעלה או הכבשים, אז אנחנו אומרים שהמילה על היינו בסמוך, וממילה מתקיימים שני הפסוקים, אבל לגבי שלמים יש לנו לפרש על ממש כפשוטו. הנה יש מקומות שרבי מודה שהמילה על מתפרשת כפשוטה, על ממש, כמו מה שנאמר, ונתת על השולחן, וכן הפסוק על המנורה. מכל מקום לגבי הבזיכים יש טעם, שלא ייתן את הבזיכים על הלחם אלא בצדם, כדי שלא יישבר הלחם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאופן התנופה הוא שמוליך ומביא, מעלה ומוריד. מבארת הגמרא את הטעם שהתנופה נעשית לארבע רוחות ולמעלה ולמטה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. במערב אמת נוחי בארץ ישראל, אמרו טעם אחר להנפה לארבע רוחות. אמר רב חמא בר עוקבא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מוליך ומביא לצפון, דרום, מזרח ומערב כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים הבאים מלמעלה למטה. אמר רבי יוסי בר אבין, זאת אומרת יש ללמוד מהטעם הנאמר במערבה ששיערי מצווה מעכבים את הפורענות, דעת תנופה שיערי מצווה היא, שאם לא עשה אינו מעכב ועוצרת רוחות רעות ותללים רעים. אמר רבא וכן לולב, גם את הלולב הניטל בחג הסוכות מנענעים בהולכה והבאה. רשי במסכת סוכה דף למתחת עמוד א' מוסיף שבלולב מוליך ומייבי מעלה ומוריד. עבר רבר יעקב, ממתילי מוליך את הלולב ומייתילי ומביאו ומחווי אחי ואמר גירה בעינה דסיטנה. ומניחו כחץ המכוון ממנו ועלה ואומר שיהיה זה לחיצים בעינו של השטן. כל אומר שמקום התחלת גדולו של הלולב סמוך לליבו וראש הלולב כנגדו. ורואה השטן בעיניו שאין בו כוח לנתק מעלינו עול מצוות. ובוודאי שלא היה אומר כן בשעת ההלל, שהרי לא היה מפסיק בדיבור בשעת ההלל, אלא אמר כן בשעת הנטילה. ואינו הפסק בין הברכה למצווה, משום שאף על פי שימסך בין הברכה למעשה המצווה, הרי הוא הפסק, אבל אחרי שהתחיל בעשיית המצווה, רשאי לדבר. כך אומר הריטב"א במסכת סוכה. אומרת הגמרא ולאו מילתאי, אין לומר כן. משום דעתי להתגרוי יביע, לדי כך יבוא השטן להתגרות בו. שיתגרה בו השטן שהוא יצר הרע ויסיתו שלא לקיים מצוות השם, וימסור השטן את עצמו בשביל כך. כך רש"י במסכת סוכה דף למתחת עמוד א'. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין הנפת כבשי עצרת לאחר שחיטה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא, זבחי שלמי ציבור שהם כבשי עצרת טעונים תנופה גם לאחר שחיטה, חוץ ממה שיש בהם תנופה לפני השחיטה בעודם חיים, ותנופתן כמות שאין. גם התנופה שלאחר השחיטה היא כשהם שלימים, אלו הם דברי רבי. וחכמים אומרים בחזה ושוק, לאחר השחיטה אינם מונפים שלימים אלא מניפים רק את החזה והשוק, כמו בהנפת שלמי יחיד. מביאה הגמרא שלושה ביורים למחלוקת הזו. מבררת הגמרא במייקה מפליגי באמת תלויה מחלוקתם. הביור הראשון אמר לי רב חיסדא לרב אמנונה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר רב אמנונה לרב חיסדא, רבי ורבנן בדון מינה ומינה, בדון מינה ואוקי באת רק המפליגי. מחלוקתם היא באופן הלימוד של ענפת שלמי ציבור מענפת שלמי יחיד על ידי הלימוד של במה מצינו. רבנן סברי דון מינה ומינה, לומדים את עיקר דין התנופה בהם, וגם את פרטי קיום התנופה לומדים זאת משלמי יחיד. וכך לומדים, מה זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה לאחר שחיטה, אף זבחי שלמי ציבור של חג השבועות טעונים תנופה לאחר שחיטה. ומינה, ולומדים את תנופת שלמי יחיד גם, מה אתם, כמו ששם בתנופת שלמי יחיד בחזה ושוק בלבד שהוא מניף, הפכה בתנופת שלמי ציבור נמי בחזה ושוק בלבד הוא מניף. ורבי סבר, דון מינה ואוקי באטרה, רק את עיקר דין התנופה לומדים משלמי יחיד, אבל את אופן קיום הענפה של שלמי ציבור לאחר שחיטה לומדים מהנפת שלמי ציבור עצמם קודם השחיטה, וכך הוא הלימוד. מה זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה לאחר שחיטה, אף זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה. והוא כי באטרה, מעמידים את דין התנופה של שלמי ציבור במקומה, ואומרים כך, התמוד החזה ושוק, דווקא בשלמי יחיד התנופה היא רק בחזה ושוק, אבל אחה, כאן בשלמי ציבור, התנופה היא כמות שאין שלימים, כמות שאין בחיים, כמו שהם מונפים בחיים לפני השחיטה. זה הביור הראשון למחלוקתם של רבנן ורבי, כיצד מניפים את כבשי עצרת לאחר שחיטתם. ביור שני למחלוקת, רב פאפה אמר דקו לאלמה דון מינה ומינהו, לדברי הכל עומדים גם את התנופה וגם את אופן עשייתה משלמי יחיד. והיינו תמה דרבי, טעמו של רבי שסובר שמניפים את כל השלמים לאחר שחיטה ולא רק את החזה והשוק כמו בשלמי יחיד, כי אתם, משום שרבי סובר שענפת כל השלמים בשלמי ציבור דומה לענפת חזה ושוק לבדם בשלמי יחיד. מה אתם, כמו ששם בשלמי יחיד דבר שמתנה לכהן, החלק שהוא מתנה לכהן מונף, וזה החזה והשוק לבדו, שרי שער בשר נאכל לבעלים ולא ניתן לכהנים, הפכה גם כן בשלמי ציבור דבר שמתנה לכהן, החלק שהוא מתנה לכהן מונף, והוא כל הבשר ולא רק החזה והשוק. ביור שלישי למחלוקתם של רבנן ורבי, רבינה אמר דקו לאלמה דון מינה ואוקי באטרה, לדברי הכל עומדים רק את עיקר דין התנופה משלמי יחיד. היינו תמה דרבנן, טעמם של חכמים שסוברים שהתנופה בשלמי ציבור לאחר שחיטה זה רק בחזה ושוק, אף על פי שתנופתה מחיים נעשית בכל הקורבן, משום שכתוב לגבי תנופת שלמי יחיד בספר ויקרא פרק ז' פסוק למדלת, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם, שלמיהם הנאמר בלשון רבים ריבויהו, שהיה אפשר לכתוב בלשון יחיד, הואיל ובשלמי יחיד הכתוב מדבר, מכך שנאמר לשון רבים ללמדנו בה שהחזה ושוק של שלמי ציבור יונפו, ועל כן התנופה לאחר שחיטה בשלמי ציבור אינה נעשית, אלא בחזה ושוק. אילו רבינו גרשום מבאר ששלמיהם מדבר על כל השלמים, בין שלמי ציבור ובין שלמי יחיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר שלושה מינים טעונים שלוש מצוות, שתיים בכל אחד ושלישית אין בהם. דהיינו, ישנם שלושה קורבנות שיש בשלושתם שלוש מצוות, אבל אין בהם את כל שלושת המצוות, אלא רק שתי מצוות בכל מין של קורבן. לכוונתו של רבי שמעון הייתה לרמוז לסוגיה כאן שלולי מיעוטים והלכות מיוחדות, היה ניתן ללמוד שתהיינה שלוש מצוות בשלושת המינים, כמבואר שהיה ניתן ללמוד בקל וחומר מזה לזה, להטעין לכולם תנופה מחיים ולאחר שחיטה וסמיכה. ואילו הן, אילו הן מיני הקורבנות, זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור והשם מצורע. ומפרט את המשנה את שתי המצוות הנהוגות בכל קורבן וקורבן. זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים ותנופה שחוטין, ואין בהם תנופה חיים. זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטין, ואין בהם סמיכה. השם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי, ואין בו תנופה שחוט. זה מה שלמדנו במשנה. עכשיו מברר את הגמרא מדוע אין ללמוד מקל וחומר שינהגו בשלושתן כל שלוש המצוות. ואומר תוספות בדיבור המתחיל ויהיו, שאין הכוונה שיהיה לימוד רק מקל וחומר, משום שאם כן, אי אפשר ללמוד כלל אחד מהשני, מפני שהקל וחומר נסמך על חילוקי הדינים שבין הקורבנות הללו, ואם נבוא להשוות את הדינים בשלושתם, הרי לא נוכל לדון קל וחומר כלל. ולכן הכוונה היא שיש ללמוד אחד מחברו, משום שנקראו בשם שלמים, או שממה שכתוב שלמיהם, זה ריבוי שיש ללמוד זה מזה. מקשה הגמרא, ויהיו זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה גם בעודם חיים מקל וחומר. מדוע אמר רבי שמעון שאין בשלמי יחיד תנופה בעודם חיים, הרי יש ללמוד לרבות בהם תנופה מחיים מקל וחומר. ומבאר את הגמרא מהו הקל וחומר. ומה זבחי שלמי ציבור שאין טעונים סמיכה חיים? זבחי שלמי ציבור שלא טעונים סמיכה בכלל, טעונים תנופה חיים, מניפים אותם כשהם בחיים. זבחי שלמי יחיד שטעונים סמיכה חיים, אינו דין שיהיו טעונים תנופה חיים. מדרץ את הגמרא, מעת רחמנה הקדוש ברוך הוא, מעת בתורה גבי תנופת זבחי שלמי ציבור, ואמר והניף הכהן אותם על לחם הביקורים. המילה אותם באה למהותי זבחי שלמי יחיד שלא יהיה בהם תנופה מחיים, כי אין תנופה מחיים אלא בשלמי ציבור. מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבי שמעון, ויהיו זבחי שלמי ציבור טעונים סמיכה מקל וחומר. מדוע אמר רבי שמעון שאין בשלמי ציבור סמיכה, הרי ניתן לרבות בהם סמיכה מקל וחומר? ומהו הקל וחומר? ומה זבחי שלמי יחיד שאינן טעונים תנופה חיים, בכל זאת טעונים סמיכה? זבחי שלמי ציבור שטעונים תנופה חיים, אינו דין שיהיו טעונים סמיכה? מדרץ את הגמרא, אמר רבינה, גמירה שתי סמיכות בציבור. נאמרה הלכה למשה מסיני שישנם רק שתי סמיכות בקורבנות ציבור, והם פרי עליהם דבר של ציבור וסעיר המשתלח. בפרי עליהם דבר של ציבור כתוב וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר, ובסעיר המשתלח נאמר וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש הסעיר החי. ולכן אין ללמוד ולרבות סמיכה בשלמי ציבור. עוד מקשה הגמרא על דברי רבי שמעון, ויהא אשם מצורע טעון תנופה שחוט שיניפו אותו לאחר שנשחט, ונלמד זאת מקל וחומר. אם כן, מדוע אמר רבי שמעון שאין באשם מצורע תנופה לאחר שחיטה, הרי יש ללמוד שתהיה בו תנופה מקל וחומר? ומהו הקל וחומר? מה זבחי שלמי יחיד שאין טעונים תנופה חיים, שלא מניפים אותם כשהם חיים, בכל זאת טעונים תנופה שחוטים, לאחר השחיטה כן מניפים אותם? אשם מצורע שטעון תנופה חי, אינו דין שיהיה טעון תנופה שחוט? מתרץ את הגמרא, מעת רחמנה, מעת הקדוש ברוך הוא בתורתו, גבי זבחי שלמי יחיד, ואמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד, ידיו תביאנה את אישי השם את ההלב על החזה, יביאנו את החזה להניף אותו תנופה לפני השם. אותו בא למהות הישם מצורע שלא יהיה בתנופה לאחר שחיטה כזבחי שלמי יחיד. מביאה הגמרא ברייתא שנשנו בדינים בעניין תנופה. תנו רבנן, נאמר בברייתא, חמישה שהביאו קורבן אחד, קורבן שלמים בשותפות, אחד מן השותפים מניף את החזה והשוק על ידי כולם עבור כולם, וזאת משום שאי אפשר שכולם יניפו יחד, משום שבאופן זה תהיה חציצה בין ידיהם לבין הקורבן המונף, וגם אי אפשר שיניפו בזה אחר זה, משום שנאמר תנופה ולא תנופות, כמבואר בגמרא לקמן בדף צד ד' עמוד א'. האישה שהביאה קורבן שלמים היא עצמה אינה מניפה, אלא כהן מניף על ידה, כהן מניף עבורה, וכן לשולח קורבנותיו ממדינת הים ואינו יכול להניף, כהן מניף על ידו. ותוספות בדיבור המתחיל, וכן דנים בעריכות כיצד ניתן לשלוח קורבנות ממדינת הים, הרי אז לא יוכלו הבעלים לסמוך את ידיהם על הקורבן, שאין סמיכה אלא בעזרה וסמוך לשחיטה, ונמצא מבטל מצוות עשה של סמיכה. ולמרות שקורבן שלא סמכו עליו לא נפסל, מכל מקום, כיוון שלכתחילה יש דין לסמוך על קורבנו, איך מקריבים קורבן הבא ממדינת הים? במסכת גיטין דף כוח עמוד ב' וכן במסכת צבחים דף עין דלת עמוד ב', כותבים התוספות שמדובר כאן ביורש המביא את קורבן אביו, כשיטת רבי יהודה במסכת ערך הן בדף ב', שסובר שיורש אינו סומך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף סמך ג' עמוד א'. המשנה מבארת את ההבדלים בין מנחה נקראת מנחת מרחשת לבין מנחה נקראת מנחת מחוות. ישנן חמש מנחות נדבה, שתיים מהן מנחת מחוות ומנחת מרחשת. והמשנה שלפנינו מבארת את ההבדל שבין שתי המנחות הללו. אומרת המשנה, אומר, הרי עליי להביא מנחה נעשית במחוות, לא יביא במרחשת, כי מנחת מרחשת, מנחה אחרת היא ואין יוצא בזה ידי חובת נדרו. וצריכה המשנה לחדש כך, לפי שמצינו לגבי מנחת מאפה תנור שמביא חלות או רקיקין, היה מקום לומר שבכל המנחות כך, ששם אחד של מנחה היא לכל המנחות, והחילוק ביניהם הוא רק באופן עשייתן ויוכל להביא כל סוג שרוצה, לכן מחדש את המשנה, שבמנחת מחוות ומרחשת זה לא כך, אלא הם שני סוגים ומחויב להביא את שנדב. האומר שיביא מנחה נעשית במרחשת לא יביא במחוות, ואם יביא לא יצא ידי חובתו, ומבאר את המשנה מה ההבדל בין מחוות למרחשת. מרחשת יש לה כיסוי, אבל מחוות אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי, רב חנינה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה, יש לה עומק, ומעשיה של המנחה הנאפת בה, רוחשין, רקין, מאחר שהעיסה עבה, הרי השמן מקובץ במקום אחד, וכאשר מניח את אצבעו עליה, השמן רוחש ומתנועע ונד בתוכה. אבל מחוות צפה, אין לשולי הכלי עומק, וזו הכוונה צפה ששולי הכלי צפין על דפנותיה, כלומר, שאין דפנות בולטות, ומעשיה של המנחה הנאפת בה, קשין, מאחר שהעיסה מתפזרת על פני כולה ונעשית דקה וקשה. כך מפרש רשי, ואומנם הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות פרק י"ג הלכה ז' מפרש, שמכיוון שלמחוות אין שפה עושים את הבצק שאופין אותו בה, קשה, כדי שלא ייצא ממנה. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוסי ושואלת מה איתם עד רבי יוסי, מה טעמו של רבי יוסי שפירש שהחילוק בין מרחשת למחוות זה שלמרחשת יש כיסוי ולמחוות אין. אילי מה אם לומר שהבין ממשמעות הלשון מרחשת דעתיה, הריחושי הלב, שהיא באה לבון עירורי הלב, שבלב המחוסה, ומשום שמשמעות הלשון רחש, זה רחשי הלב, כדכתיב, כמו שנאמר בתהילים ממהי, אומר דוד המלך בתחילת שירו, הרחש ליבי דבר טוב, כלומר שליבו נע והתעורר בו הרצון לשורר ולשבח. הרי לנו שלשון רחש נאמרה על מחשבות הלב, ומשום כך מנחה זו באה כשהיא מחוסה שבאה על רחשי הלב, דהיינו עירורי הלב. ומחוות אינה מחוסה משום דעתיה המחבואי הפה, שהיא באה לבון שנעשה בפה, כדיבור רכילות שהוא בגלוי, שנעשה על ידי גילוי השיניים בעת הדיבור, כדי אמרי אינשי, מנבח נבוכי, כמו שרגילים אנשים לומר, שהקול היוצא מן הפה הוא כמו נביחה. הלשון הזו של מנבח נבוכי מוזכרת במסכת ראש השנה דף כוח עמוד ב' לגבי תקיעת שופר. והרי שלשון זו נאמרת על דברים הגלויים. אם זה החילוק בין מרחשת למחוות, אימה איפחה, אולי נאמר להפך שמחוות היא זו שיש לה כיסוי, ומשום דעת היא המחבואי הלב, שהיא באה על אבונות שבלב. דכתיב כמו שנאמר בתורה בספר בראשית פרק למד א' פסוק זך, בורח יעקב אבינו מבית לבן לאחר שעבד שם 20 שנה בין השב וצונו, רדף אחריו לבן ושאלו, למה נחבית לברוח? נלמד מן הפסוק הזה שלשון זו של מחוות מורה על דבר שאינו גלוי, ומרחשת היא זו שאין לה כיסוי, ומשום דעתיה הרחושי, היא באה על רכישת הפה הנעשית בגלוי, כדי אמרי אינשי, הווה מרחשן ספטותי, כמו שרגילים אנשים לומר על אדם ששפתיו נעות וקולו אינו נשמע, שהיו שפתיו רוחשות. רשי במסכת סנהדרין דף צדי עמוד ב' כותב את הביטוי הזה על מי ששפתיו נעות כתנועת המדבר, אבל אינו מוציא כל דיבור. הנה אנחנו רואים שאפשר לפרש את מרחשת ומחוות בדיוק הפוך. אלא מבאר את הגמרא, אין להכריע מצד הלשון מה טעמו של רבי יוסי, מה שרבי יוסי פירש כן, שהחילוק בין מרחשת למחוות שלמרחשת יש כיסוי ולמחוות אין, גמרא גמירה לה, כך קיבל מרבותיו. אומרת הגמרא שנינו במשנה רב חנינה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשה הרוחשין, ואילו מחוות צפה ומעשה הקשין. ואומרת הגמרא את טעמו של רב חנינה בן גמליאל, המקור לכך שמרחשת היא עמוקה דכתיב וכל נעשה במרחשת, כך נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', משמע שהמנחה נעשית בתוכה. והמקור לכך שמחוות צפה ואינה עמוקה דכתיב ועל מחוות, משמע מעליה ולא בתוכה, הוא משום שאין לה עומק. והשפת אמת כותב שגם לדעת רבי יוסי במשנה שמרחשת היא צפה כמו המחוות, אלא שיש לה כיסוי, מובן מה שאצלה כתוב לשון במרחשת ולא על, כמו במחוות, משום שיש לה כיסוי ואין האפייה מעליה אלא בתוכה, מתחת לכיסוי. דנה הגמרא באומר, הרי עליי מרחשת. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא בית שמאי אומרים, האומר הרי עליי מרחשת, ולא אמר במרחשת שמשמע שנודר מנחה נעשית במרחשת, אלא אמר הרי עליי מרחשת סתם, נדרו יהיה מונחת שיבוא אליהו ואין ביכולתו לצאת ידי חובת נדרו. מבארת הגמרא את טעם הדין הזה, מספקה להו בית שמאי הסתפקו בשמות הללו, מנחת מחוות ומנחת מרחשת היא על שום כלי נקראו, האם נקראים כן על שם הכלי שבהם נעשים, שמנחת מחוות קרויה כן מחמת הכלי ששמו מחוות, וכן מנחת מרחשת קרויה כך רק מחמת הכלי ששמו מרחשת. ולפי זה, כיוון שאמר הרי עליי מרחשת, לא יתנדב מנחה כלל אלא לכלי ששמו מרחשת ועליו להביא כלי מרחשת, או שנקראו כן המנחות על שום מעשן, שמרחשת נעשית רוכשת ומחוות מעשה הקשין. ואלה שמות המנחות עצמן, ועליו להביא מנחה נקראת מרחשת. ומכיוון שהוא ספק, אינו יכול לצאת ידי חובת נדרו, ויניחנו עד שיבוא אליהו, והוא יפשוט לו את הספק. שואלים תוספות בדיבור המתחיל מספקה, מדוע לדרו מונחת שיבוא אליהו ואין לו תקנה? הרי יכול להביא מספק כלי מרחשת ומנחת מרחשת. כמו שמצינו לכמן בדף קופ זין עמוד א', שהאומר פירשתי ואינו יודע מה פירשתי, צריך להביא את כל ספקותיו, כדי לפתור את עצמו מן הנדר. תרצים התוספות שמדובר כאשר אמר מעות אילו או סולת זו למרחשת. ולכן זה צריך להיות מונחת שיבוא אליהו. ממשיכה הברייתא ואומרת ובית הלל אומרים אין בזה ספק, זאת משום שידוע שכלי היה במקדש ומרחשת שמה, ומתארים בית הלל את מראהו, ודומה כמין קלבוס עמוק, שהוא כלי בעל שני ראשים חדים וכפופים, ובקרקעית כלי זה היו גומות, זאת אומרת מין מחוות בצורת פרסה, וכשהבצק מונח בתוכו הוא דומה כמין תפוחי הברתים וכמין בלוטי היוונים. צורת הבצק נראית כמו אותם פירות מחמת הגומות שבהם הבצק נכנס. תפוחי הברתים אלו תפוחים עגולים הבאים ממקום ששמו ברוטה. ולעיל בדף כוח עמוד ב' למדנו אודות תפוחי הקריטים ושם פירש רשי שהוא מקום. ובלוטי היוונים הוא פרי עטוף רק בחציו ולמטה בקליפה קשה ובולטת. ונמצא הפרי כנמצא בתוך ספל. ראיה נוספת מביאים בית הלל שהכלים עצמם קרויים כך ואומר וכן משהו ממה שנאמר בעניין מנחות אילו בספר ויקרא פרק ז' פסוק ת' וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, על מה מוכח מן ההבדל בלשון הכתוב, שלגבי מרחשת כתוב במרחשת, ולגבי מחוות כתוב על, שעל שום הכלים נקראו כך ולא על שום מעשיהם שהם המנחות. שאם לא כן היה לתורה לכתוב בשני המקומות בלשון על, על מרחשת ועל מחוות, או בשניהם בא, במרחשת ובמחוות. מכך שחילקה התורה בזה בין מרחשת למחוות, יש להוכיח שיש חילוק בין הכלים עצמם ועל שמם הם נקראו, ולכן האדם הנודר שעליו להביא מרחשת, יביא כלי ולא מנחה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף סמך ג' עמוד א'. המשנה דנה, אילו סוגי אפייה נקראת מנחת מאפה שיצא בה ידי חובתו. אחת מחמשת מיני מנחות נדבה היא מנחת מאפה תנור, והיא באה בשתי צורות, או בחלות או ברקיקין. וכך אומרת המשנה השנייה בדף סמך ג' עמוד א', האומר הרי עליי להביא מנחה הנעשית בתנור, לא יביא מאפה הנעשה בקופח, שהוא כתנור קטן שיש בו מקום להנחת גדירה אחת. גם בתנור אין מקום אלא להנחת גדירה אחת, אלא שחומו של התנור מרובה משל קופח, משום שתנור רחב בתחתיתו וצר בפיו שלמעלה, ומחמת זאת חומו רב, שהרי כל החום מתאסף לפיו מכל האש שברוחב תחתיתו, מה שאין כן הקופח שדופנותיו ישרות. חילוק נוסף כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שבקופח נותנים בו את העיסה לאפייה רק לאחר שמוציאים ממנו את האש. אם כן האומר הרי עליי להביא מנחה נעשית בתנור, לא יביא מאפה הנעשה בקופח שהוא כתנור קטן שיש בו מקום להנחת גדירה אחת, ולא מאפה הנעשה על רעפים חמות, וצורת האפייה בהם מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, על ידי שמחממים אבנים קשות ורעפים עד שילבינו מרוב חום, ואחר כך נותנים עליהם את הבצק וקופים עליהם מכסה, וגם לא יביא מאפה הנעשה ביורות של הערביים, שהם היורות שדרך בני המקום שדרים בו הערביים, להשתמש בהם, והשימוש בהם הוא שלאחר שמחממים אותם מופים בהם, ורש"י לא כותב שהם גומות שבקרקע. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שהם היו עופים בתוך גומה בקרקע מתויכת בטיט, כן גדירה, ולאחר שמסיקים בה את האש עד שמתחממת נותנים שם בצק, וכך הוא נאפה. ונשאלת השאלה, הרי מיני אפיות אילו אינם מצויות כלל בתוך העזרה, ואם כן קשה, מהו הנידון האם מותר לאפות מנחות באופנים הללו או לא? הרי לכמן בדף צד ה' עמוד ב' נאמר שכל המנחות לישתן ועריכתן בפנים, בתוך העזרה. כותב התפארת ישראל שצריך לומר שלאחר הלישה והעריכה הוציאן לחוץ והפען באילו, או שדין זה שצריך ללוש ולערוך בפנים אינו אלא לכתחילה, וכאן מדובר על אופן שעבר על הדין לכתחילה והפען בצורות הללו. עכשיו מביאה המשנה דעה חולקת על הדין הראשון. רבי יהודה אומר, האומר הרי עליי מנחה בתנור אם רצה, הרי הוא מביא מאפה הנעשה בקופח, שאף קופח מן תנורו ויצא בזה ידי חובת נדרו להביא מנחה בתנור. אבל לדעת רבי יהודה גם כן, אין להביא מאפה רעפים או יורות הערבים. מחלוקת נוספת בעניין המתחייב מנחת מאפה. אומרת המשנה, אומר הרי עליי להביא מנחת מאפה הבא מיסרון סולת שעושים ממנו 10 לחמים. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ד', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור סולת חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. דהיינו שאומר הרי עליי מנחת מאפה תנור יביא או חלות או רקיקין. אומרת המשנה לכמן דף ע"ו עמוד א', שכל המנחות באות 10 10, ואם אמר מאפי חלות, אז מביא 10 חלות, ואם אמר רקיקין, מביא 10 רקיקין. אם כן אומרת המשנה, אומר, הרי עליי להביא מנחת מאפי שבא מיסרון סולת שעושים ממנה 10 לחמים, לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, אלא או שיביא 10 חלות או 10 רקיקין. ולמה? מפני שהוא קורבן אחד הכולל את שני המינים יחד. כותב המנחת חינוך במצווה קופתת זין, שמלבד מה שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון כאן בפירוש, האם יכול להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, יש דבר נוסף היוצא להלכה ממחלוקתם. וזאת כאשר נדר להביא חלות, שלפי רבי יהודה אינו יכול להביא אלא חלות דווקא, ולא לרבי שמעון, מכיוון שהם קורבן אחד, יכול להביא רקיקין ממרצה. ראי המשנה השנייה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמי מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון במשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ד' וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור. למדנו מכך שדווקא מאפה תנור עליו להביא, ולא מאפה קופח ולא מאפה רעפים ולא מאפה יורות הערביים. רבי יהודה אומר שמכך שכתוב בתורה תנור תנור שני פעמים, פעם אחת בפרשת ויקרא ופעם שנייה בפרשת צו, וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, יש לנו ללמוד שהתורה באה לרבות ולהכשיר אף מאפה קופח. רש"י מקשה, הרי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, והדברים צריכים ביור. רבי שמעון אומר, מה שנאמר תנור תנור שני פעמים, זה בא ללמדנו אחד שתהיה אפייתן בתנור. מפעם אחת שכתוב תנור בתורה למדנו שאפייתם של המנחות תהיה דווקא בתנור ולא בשאר אפיות, ואחד שיהיה הקדשן בתנור. מהפעם השנייה שכתוב תנור למדנו ששעת קדושתם של המנחות היא בשעת האפייה בתנור, והתנור הוא המקדשן, ונמצא שאין מקור ללמוד ולהכשיר מאפי קופח. שואלת הגמרא, ומעיט לה לרבי שמעון, אי סברה, וכי ניתן לומר שכך דעתו של רבי שמעון שהתנור הוא המקדש את המנחות? והתנן, שנינו במשנה לקמן בדף צדי ה' עמוד ב', רבי שמעון אומר, לעולם הווה רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשירות בעזרה וכשירות בבית פגי, שמקום אפיית המנחות הוא בין בתוך העזרה ובין בתוך החומה, במקום ששמו בית פגי שנמצא מחוץ לעזרה. הרי לנו מכאן שדעת רבי שמעון שאין התנור מקדש את המנחות, כי אם היה התנור מקדשן, היו המנחות נפסלות מדין יוצא, משום שהן בחוץ, מחוץ לעזרה, לאחר שנאפו בתנור, ככל דבר שהתקדש בקדושת הגוף. רבינו גרשום מבאר באופן אחר, שאם היו מנחות צריכות להתקדש בתנור, לא היו קשרות להיפות בחוץ, שעלו אין כלי שרת מקדשים בחוץ, כאמור במסכת צבחים דף פיחת עמוד א'. מיישבת הגמרא באופן אחר את הכפילות של המילה תנור לדעת רבי שמעון. אמר רבא, אימה, אמור שהפעם השנייה שנאמר בתורה תנור, בא ללמדנו שיהיה הקדשן לשום תנור, שבתחילת הקדש הסולת למנחה יאמר שהוא מקדישה על מנת שתיאפה בתנור. כך מפרש רש"י, ומבואר שאין די שיחשוב כך בדעתו, אלא צריך לבאר כך במאמר פיו בשעת ההקדש. הרעבת פירש, אם הקדשה לשם אחוות והביאה בתנור, פסולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הרי עליי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלוץ ומחצה רקיקין, ורבי שמעון כן מתיר מפני שהוא קורבן אחד. מביאה הגמרא ברייתא דורשת בניין המתנדב מנחת מאפה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה לגבי קורבן מנחת מאפה תנור, ספר ויקרא פרק ב' פסוק א', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור, ונדרש מכך שמנחה זו אינה חובה עליך להביא, אלא כשתקריב לעשות דבר הרשות, כשתרצה לעשות דבר מדעתך או מרצונך, אבי קורבן מנחה זו. ויהיה הברייתא את המחלוקת שבמשנתנו, ומוסיפה לדרוש טעמי מחלוקתם, ומניין הם למדים זאת. אמר רבי יהודה, מניין לאדם האומר הרי עליי מנחת מאפה שלא יביא את 10 לחמי המחצה חלות ומחצה רקיקין? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, וכי תקריב קורבן מנחה, ולמדים מכך שנאמר כאן קורבן בלשון יחיד, קורבן אחד אמרתי לך ולא שניים ושלושה קורבנות, וכאשר מביא מנחה זו משני מינים, הרי כשני קורבנות. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, וכי נאמר בתורה בעניין מנחת מאפה קורבן קורבן שני פעמים, קורבן אחד לחלות וקורבן אחד לרקיקין, ונשמע מכך ששני קורבנות הם? והלא לא נאמר אלא קורבן אחד, ואף על פי כן נאמר בו בפסוק שני מינים חלות ורקיקין, הרי מוכח ששני המינים נקראים קורבן אחד. ונלמד מעתה שאם רצה להביא חלות מביא חלות, ואם רצה להביא רקיקין מביא רקיקין, וגם כאשר רצה להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, מביא באופן הזה. וכאשר מביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, הרי הוא בוללן לאחר אפייתם, חותכם ומפרורן, עד שחוזרות להיות סולת כמו שהיו לפני האפייה, ואחר כך בולל את החלות והרקיקים יחד בשמן, וקומץ משניהם, ואם קמץ ועלה בידו מאחד על שניהם, יצא. ונשאלת השאלה, מאחר שהוא קורבן אחד לדעת רבי שמעון, מדוע יש מצווה לכתחילה לקמוץ משניהם יחד? אז אולי זה לא מדיני הקמיצה, אלא מדין הכהנים שמקבלים את הנותר מן הנקמץ, ולכן מגיע להם מן החלות ומן הרקיקים. ועבורם צריך לקמוץ משניהם, כך אומר נתיבות הקודש. ויהיה הגמרא דעה נוספת החולקת על רבי שמעון, ומטעם אחר. ובהמשך התבהר במה שונה הדעה הזו מדעת רבי יהודה בתחילת הברייתא שחולק על רבי שמעון. אומרת הגמרא, רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, מניין לאדם האומר הרי עליי להביא מנחת מאפה שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ועיקה פרק ז' פסוקים ת' ויוד. וכל מנחה אשר תיאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחוות לכהן המקריב אותה לא תהיה. וכל מנחה בלולה בשמן לחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. ולמדנו מכך על ידי מידה בתורה שלומדים את התורה שבכתב ללמוד ולהשוות את תחילת הפסוק לסופו, כאשר משמעות תחילת הפסוק אינה מחייבת ביאור אחר. למדנו בכך מה וכל האמור למטה, כשם שהמילה וכל האמורה בסופו של הפסוק לגבי מנחות מרחשת ומחוות, וכן לגבי מנחה בלולה בשמן ומנחה חריבה, היא לא באה לכלול אותן יחד לומר שניתן להביא מחצה מזו ומחצה מזו, אלא שני מינים חלוקים הם ואינם קורבן אחד, שהרי מנחת מחוות ומרחשת הם מינים שונים, כמו שהתבהר במשנה להיל, בדף סמך ג' עמוד א', שמעשן של שתי המנחות הללו שונים, ואם מביא מחצה ממחוות ומחצה ממרחשת לא יצא ידי חובתו, וכן מנחה בלולה היא מנחת נדבה נבללת בשמן וחריבה היא מנחת חוטה שיהיה ואישה, משום שלא נותנים בשמן, ואם נתערבו הרי היא פסולה. אף וכל האמור למעלה, גם המילה וכל האמורה בתחילתו של הפסוק בעניין מאפה תנור הבא מחלות ורקיקין, החלות והרקיקין שני מינים חלוקים הם, ולכך אינו יכול להביא מחצה מאלו ומחצה מאלו, אלא רק או 10 חלות או 10 רקיקים. מקשה הגמרא ורבי יהודה כיצד יתרץ את שיטתו, והרי שפירקה אמר רבי שמעון, יפה דרש רבי שמעון ממה שנאמר רק פעם אחת, קורבן בעניין מנחת מאפה שחלות ורקיקים קורבן אחד הוא. ותרץ את הגמרא אמר לך רבי יהודה, דרשה זו אינה נכונה, כיוון דכתיב בשמן בשמן, כמן דכתיב קורבן קורבן דמי, מכיוון שכתוב פעמיים בשמן, הרי זה כאילו כתוב פעמיים קורבן לגבי חלות ורקיקין, ומשום שכבילות זו מפסיקה בין המינים של חלות ורקיקין, לומדים מזה שאינם באים יחד אלא או חלות או רקיקין. ואיכן נאמר פעמיים בשמן? בפרשת ויקרא פרק ב' פסוק ד', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע אינו מודה לכך שכפעילות זו של המילה בשמן הרי ככפעילות של המילה קורבן המפסיקה בין המינים כדי ללמדנו שהם שני קורבנות? מיישבת הגמרא, כפעילות זו של המילה בשמן נצרכת היא, שכן היא לא כתיב בשמן בשמן, שאילו לא היה כתוב פעמיים בשמן אבא אמינה הייתי יכול לומר שהנודר מנחת מאפה עליו להביא דווקא מחצה חלות ומחצה רקיקין, ורק בכך יוצא ידי חובתו, משום שאין הפסק בין החלות לרקיקין. אבל חלות לחודיו ורקיקין לחודיו, האם לא? אבל המביא רק 10 חלות או רק 10 רקיקין אינו יוצא ידי חובתו. כמה שמלן, לכך משמיענו הפסוק בכך שכפל את המילה בשמן פעמיים, והפסיק במילה בשמן בין המינים כדי ללמדנו שאינו כן, ויכול להביא באחד משלושת האופנים, חלות לבד ורקיקין לבד, או מחצה מאילו ומחצה מאילו, אבל לא באה הכפעילות הזו לחלקם לשני קורבנות ממש, כמו שהבין רבי יהודה שאינו יכול להביא משני מינים. ברר את הגמרא במה שונה דעת רבי יוסי מדעתו של אביו רבי יהודה. שואלת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה היינו אבו, הרי שיטת רבי יוסי כשיטת אביו רבי יהודה, ולדעת שניהם לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, אז מה החילוק בין דעתם? שהרי לא ייתכן שרבי יוסי רק חזר על דעתו של אביו ולא הוסיף או מיעט ממנה במשהו, שאם כן היה לו לומר כך בשמו של אביו ולא היה חולק על רבי שמעון בשם עצמו, וגם לא היה דורש דרשה חדשה לעניין הזה, אלא היה חוזר על דרשתו של אביו. מתרץ את הגמרא, איכא בעיניו דאי עבד. החילוק בין רבי יוסי לבין אביו רבי יהודה זה באופן שכבר עשה כך והביא מנחה זו משני מינים. לדעת רבי יהודה שלמד את שיטתו ממה שנאמר קורבן אחד, הוא יצא ידי חובתו. ואילו לדעת רבי יוסי שלמד זאת מהדמיון למנחות בלולה וחריבה, לא יצא ועדיין עומד הוא בחיובו. רש"י מפרש שמכיוון שרבי יוסי למד מבלולה וחריבה, אם כן כמו שבלולה שהיא מנחת נדבה וחריבה היא מנחת חוטה אפילו בדיעבד עם מרוון פסולות, משום שנאמר במנחת חוטה לא ישים עליה שמן ואם שם פסול, כך גם בחלות ורקיקין בדיעבד פסולות. ואילו רבינו גרשום מפרש שמה שאמרו שלפי רבי יוסי פסולות בדיעבד, זה רק משום שבדרך כלל התנא האחרון בא להוסיף על התנא הראשון, וממילא יש לפרש שבא להחמיר ולומר שגם בדיעבד פסולות. אדרן הלך כל המנחות, אדרן הלך כל המנחות, אדרן הלך כל המנחות בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק החמישי של מסכת מנחות, פרק שמסתיים בדף סמך ג' עמוד ב', פרק ששמו כל המנחות באות מצה. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השישי של מסכת מנחות, פרק ששמו רבי ישמעאל. הפרק שלפנינו עוסק בהלכות קורבן העומר. בסדר המשניות נסדר הפרק הזה כפרקו העשירי של המסכת. וכותב היה דוד שכך ראוי שיהיה הסדר, שאחר שישלים מתן הדיני המנחות עובר לדיני העומר, אבל הסדר בגמרא אינו מובן. מדוע באמצע ששנה התנא את דיני המנחות עבר לדון בעומר? אם כן נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חב ג' פסוקים י' עד י' ד' כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והוויתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם את קורבן אלוקיכם ובפסוקים הללו מלמדת התורה על קורבן העומר שהיו בני ישראל מקריבים כל שנה ביום ט' זין בניסן יחד עם מנחת העומר היו מקריבים כבש כמו שנאמר ועשיתם ביום הנפחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה להשם ועושים זאת כאמור בט' זין בניסן למחרת חג ראשון של פסח וחכמים ביארו שמה שנאמר בתורה למחרת השבת הכוונה למחרת חג ראשון של פסח ולא כדברי הבייטוסים שפרשו את הפסוק כמשמעו הפשוטה לכאורה שהכוונה ביום ראשון לאחר השבת והגמרא לקמן בדף סמכי עמוד ב' התבאר מניין הכריחו החכמים בפירושם ולא כמו הבייטוסים ועד שלא הקריבו את קורבן העומר היה אסור לבני ישראל לאכול מן התבואה החדשה קורבן העומר היה בא מן הסעורים ובגמרא לקמן בדף סמכת עמוד ב' נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא מאיכן לומדים מן הפסוקים שהעומר בא מן הסעורים ולא מן החיטים הרמב״ם מלכות מידים ומוספים פרק ז' הלכה י' א' כותב ודבר זה קבלה ממשה רבינו. וכותב מארי קורקוס שסבר הרמב״ם שהלימודים שהובאו במחלוקתם הם רק רמז והסמכתא והעיקר שזו הלכה למשה מסיני. אז קורבן העומר היה בא מן הסעורים שקצרו בליל ט' ז' בניסן והמשנה שלפנינו הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות. מביאה דינים מסוימים לגבי קצירת העומר שיש תנאים האומרים שיש בהם חילוק בין שבת לימות החול. ומשנתנו סוברת שקצירת העומר דוחה את השבת. ותוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל מבארים שהוקדם דין העומר שחל בשבת לדין העומר שחל בחול, מפני שבדין זה הושבו שיטת רבי ישמעאל עם החכמים, ודרך התנא לשנות את הדין המוסכם לדעת הכל בתחילה. והשושנים לדוד כותב שהטעם שהקדים את דיני העומר כשחל בשבת לדין העומר כשחל בחול, על אף שמצאו יותר שיחול בחול, מכל מקום מפני כבוד השבת הקדים את דין השבת, ועוד הוא מבאר, משום שבא מתחילה להשמיע את עצם הדין שהיו קוצרים את העומר בשבת, ולא כדעת התנאים החולקים וסוברים שאין קצירת העומר דוחה את השבת. שיעור מידת העומר הוא עשירית עייפה כנאמר בפרשת המן ספר שמות פרק ט"ז פסוק למד וו, והעומר עשירית עייפה הוא. והוא יסרון מובחר שהיו מוציאים אותו על ידי ניפוי הקמח. והמשנה מביאה מחלוקת תנאים מכמה שעים שעורים היו מוציאים את היסרון לעומר, ואם היה הבדל בזה בין שבת לחול. אם כן אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות בדף סמך ג' עמוד ב'. רבי ישמעאל אומר קורבן העומר היה בא בשבת כשחל ט' זין בניסן בשבת, משלוש שעין של שעורים שהיו קוצרים ומנפים אותם בנפה, כדי שיצא מהם יסרון מובחר של קמח שאותו היו מקריבים. העומר הוא יסרון מאיפה, כנאמר, והעומר עשירית האיפה הוא. ובזמננו שהתאריכים הם על פי החשבון שקבעו חז"ל, לא שייך שיחול יום טוב ראשון של פסח ביום שישי, כי הכלל קובע לא בדו פסח. וכלל זה הוא סימן לקביעת הימים הטובים, דהיינו שבימים ב' ד' וו' לא יחול יום ראשון של פסח. וממילא לא שייך שיחול ט' ז' בניסן בשבת. אבל בזמן בית המקדש היו מקדשים את הלבנה על פי הראייה של העדים, לא היו מקפידים על הכלל הזה של לא בדו פסח. ומכאן ראיה לשיטת רש"י במסכת פסחים דף נ"ח עמוד ב', שבזמן שהיו מקדשים על פי הראייה לא היו מקפידים על הכלל של לא בדו פסח. אומרת המשנה הוא כשחל ט' ז' ניסן בחול, היו מביאים את קורבן העומר מחמש שעים של שעורים, והיו מנפים מעט מכל שעה ונוטלים את הקמח הדק שיוצא ראשון, שהוא המובחר, ומוציאים מחמש שעים מסרון קמח דק מובחר עבור קורבן העומר. והחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, בין אם ט' זין בניסן חל בשבת ובין אם חל ביום חול, משלוש שעים שעורים היה בה. מביאה המשנה מחלוקת הנאים נוספת בדיני קצירת העומר כשט' זין בניסן חל בשבת. רב חנינא סגן הכהנים אומר כשט' זין בניסן חל בשבת, היו ממעטים בעסק קצירת העומר והיה עומר נקצר ביחיד על ידי אדם יחיד ובמגל כלי קצירה אחד ובקופה אחת שבה היו מניחים את כל השעורים. וכאשר ט' זין בניסן חל בחול, היה עומר נקצר בשלושה בני אדם והיו מניחים את השעורים בשלוש קופות וקוצרים אותו בשלוש מגלות. וטעם הדבר שהיו עושים כן כדי לפרסם שמצוות העומר זה בט' זין בניסן ולהוציא מליבם של בייטוסים שהיו אומרים שאין העומר בא אלא ביום ראשון בשבוע, באחד בשבת. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שהיו עושים כן כדי שיסתיימו מעשיו במהירות. ולפי סדר העניינים היה לתנה לשנות מקודם מגלות ואחר כך קופות, שהרי מקודם קוצרים במגל ואחר כך נותנים אל תוך הקופה, ואכן ברישה לגבי שבת שונה התנה קודם מגל ואחר כך קופה, אלא שלגבי עסק הקצירה בחול העדיף התנה לשנות תחילה קופות ואחר כך מגלות, לפי שיש חידוש גדול יותר במה שהיו משתמשים בשלוש קופות ממה שהיו משתמשים בשלוש מגלות, שהרי מכיוון ששלושה בני אדם קצרו בוודאי שקצרו בשלוש מגלות, אבל שלוש קופות לא היו חייבים, שהרי היו יכולים להניח את כל הסעורים בקופה האחת, ולכן העדיף התנה להשמיענו תחילה חידוש שהיו מניחים בשלוש קופות נפרדות, מה שאין כן בשבת שהיה יחיד קוצר, ואין יותר חידוש בקופה מאשר במגל, ולכן שנה התנה כפי סדר העניין מקודם מגל ואחר כך קופה. כך מסביר יד דוד. לפי רבי חנינא סגן הכהנים היו ממעטים בעסק הקצירה כדי למעט במלאכות האסורות בשבת, ולכן קצר את העומר, רק אדם אחד במגל אחד, כדי שאדם נוסף לא יעשה את המלאכות בשבת. לכאורה יש להבין מה חילוק יש לעניין שבת אם הניחו את הסעורים בקופה אחת או בשלוש קופות. מבאר היה דוד שבוודאי בקופות האלה היו מביאים את העומר לעזרה דרך רשות הרבים. כדי למעט באיסור הוצאה זו היו מניחים בקופה אחת. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות בדף סמך ג' עמוד ב'. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנשאל שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף סמך ב', באיזה קורבן מצינו שמניחים את הלחם מלמעלה? שאלה שנייה, כמה כהנים צריכים לעבודת הקורבן ומדוע? שאלה שלישית, מהו תפקידה של הפרוכת במקדש? שאלה רביעית, מדוע מניפים לדלת רוחות השמיים? שאלה חמישית, אילו קורבנות ציבור טעונים סמיכה? תשובה ברשי. ושאלה אחרונה, חמישה אנשים שהביאו קורבן, כיצד היו מניפים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ב' בחשוון תשע"ט סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף סמך ב' במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי ג' בחשוון תשע"ט ערב שבת קודש פרשת נוח. ונלמד כרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. דפים סמך ג' וסמך ד' במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.